והם יושבים במערה הקפואה בטיבט, וקר שמה, והם יושבים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, והתלמיד, קרלו, התלמיד בא ללמה ואומר, אני חושב שהבריאות שלי נפגעת מהקור הזה, אולי נלך לאיזה מקום שיהיה קצת יותר נעים. אמר לו, למה יהיה לך הרבה זמן אחר כך? עכשיו זה הזמן לטיפול. כי הוא מבין ששר המוות רץ, שאנחנו במירות של שר המוות. המטרה כאן זה להמחיש לנו, לעשות את זה אמיתי ומוחשי, שאנחנו במרוץ עם שר המוות. זה הפחד. הבריא שאני רוצה שתקלטו מהסדנה הזאת, חוץ מדברים אחרים. לא את הפאניקה מהמוות עצמו, אלא את התחושה שאנחנו במרוץ עם הזמן. כי יש הרבה לעשות. בפרחי מדויה, נמהר הצילי, ירשות נעמה, בחמה ולבנה, היא ידויה. אמרה אתה, בליבי ירחנה ולחד ישנה, כגן של עדנתיה, בליבי ירחנה ובחד ישנה, כגן של עדנתיה, מיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אדם גבור את מהמניה, כנראה את הילה. בבורר עתי יסים נפתחים בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה בבורר עתי יסים נפתחים בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. לא ראיתי ישים נפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. אז ההרצאה הזאת ניתנה על ידי המורה שלי למה ארט בניו ג'רזי. תהיה על אותו הנושאים שדנו בהם, אז אתם תשמעו קצת כפילות. והיא מבוססת על כתב של פבון קרים פוצ'ה, מין מדיטציה שהוא כתב. זה צילום של כתב המקור, זה טיבטית. זה חרוט ומאוד קשה לקרוא. בכל אופן, מה שאתם תקבלו זה פחות או יותר מילה של מה שיש כאן. כאמור, פבון קרים פוצ'ה חי במאה ה-20, הוא נפטר בשנת 41. הוא היה כזה מורה דגול ומפורסם בטיבט, ותלמידיו הנאמנים שאהבו אותו עד אין קץ אספו את כתביו. יש דברים שלא נכנסו לכתבים האלה, ואני חושבת שזה אחד מהם, וארט וקשר מייקל עסוקים להציל את דבריו של פבון קרים פוצ'ה. בגלל הערך העצום של הטיצ'ינג שלו. ומכיוון ששניהם היו תלמידים מאוד נאמנים לקן רינפוצ'ה, וקן רינפוצ'ה היה תלמיד של טריג'נג רינפוצ'ה, שהיה תלמיד של פבונקה רינפוצ'ה. ואני חושבת שפעם סיפרתי לכם שטריג'נג רינפוצ'ה אמר לקן רינפוצ'ה לדאוג שהספר של פבונקה רינפוצ'ה, מתנת השחרור, יצא לאור באנגלית, וארט הקדיש לזה 10 שנים אחרי. כי קן רינפוצ'ה אמר לו, וקן רינפוצ'ה הלך ללמוד אנגלית בשביל זה, כדי למלא את תורת הלמה. אז הנושא שלנו הוא מדיטציה, או יותר נכון, הרהור. הרהור, בחינת, למה חשוב למדות על המוות? זה הנושא שלו, למה חשוב למדות על המוות. והוא מתחיל בזה שאומר, אל תהיה טיפש, אל תתעלם מהעובדה שאתה לא בן על מוות, ומובא שם סיפור על אחד מ-16 הארהתים. יש הרבה סיפורים במסורת הבודיסטית, וזה עוד הרבה לפני הטיבטים, זה מתקופת הבודה, על מישהו שהפך לארהת במהלך תרגולו. ארהת זה מי שהגיע לנירוונה. יש רשימה של 16 ארהתים, ולפעמים עושים תפילות ל-16 ארהתים, וזה מביא הרבה ברכה. אז מדובר פה על אחד מהם, שכשהוא נולד, הוא נולד רפא שכל. ואחיו, שהיה מבריק, היה לו שכל טוב, הצטרף לסנגה של הבודה, היה מקבוצת הנזירים שבאו לבודה, ועוד שזה היה איתי. האח הצעיר, הרפא שכל, הבודה מינה את אחיו הבכור ממנו, שהיה מבריק, להיות מורה שלו. אבל הוא הגיע למצב שהוא לא יכול היה לעזור לו יותר, כי הבחור לא יכול היה ללמוד. אז הוא ראה שהוא לא יכול לתרום לו יותר, והוא חשב שצריך שהוא יעזוב, שהוא לא עומד בקריטריונים. ואז הוא אומר לו, תלך, אני יכול לכם לעזור לך. והבודה שיושב בפנים ושומע את העניין הזה, קורא לאח הגדול. הוא אומר לו, למה שלחת אותו? אי אפשר לקדם אותו, הוא לא לומד שום דבר. הוא אומר, איך תקרא לו חזרה? והבודה קורא לבחור המסכן המטומטם, ואומר לו, אתה תטטל כל יום את הרצפה של הטמפל. כל יום תטטל את הרצפה, וכשאתה הולך שמאלה אתה אומר צוק סק, וכשאתה הולך ימינה אתה אומר דריפ ג'אן. תגידו, צוק סק? דריפ ג'אן. צוק סק ודריפ ג'אן. צוק סק זה לאסוף את המצבור, ודריפ ג'אנג זה לטהר את המכשולים. רק שני דברים הם מגיעים להערה. רק שני דברים. צוק סק, לאסוף את כל החפל, ודריפ ג'אנג זה לטהר את כל המכשולים. זה הכל. וזה ככה, זה לא שקר. וככה הוא עשה, ככה, ככה, וכל יום, הרבה פעמים. ובזכות האהבה שלו והמסירות שלו ללמה, הלב הלך ונפתח, והחוכמה עברה, והוא הפך בסופו של דבר לארהת. רק ככה עוברת החוכמה. והנה אומר לנו פבון קולרן פוצ'ב, זה שחושב שהוא יודע בשעה שהוא לא יודע, זה הטיפש האמיתי. אז הוא באמת טיפש, ובזה קוראים בטיבטית למבה. תגידו, למבה. טיפש. ועוד דוגמה הוא נותן, מי זה באמת טיפש? זאת אומרת, אחד זה מי שחושב שהוא יודע בשעה שהוא לא יודע. והדוגמה השנייה שהוא נותן זה מי שאחוז בחיים האלה. ולזה הוא קורא אדם שהוא לא בוגר וילדותי. זה מקובל בספרות הבודיסטית בכלל, כולנו שם התינוקות. אמרו צ'יפי? צמו. צ'יפי? צמו. זה ילד שלא התבגר. אז אומר לנו פבון קולרן פוצ'ב, שאם אנחנו מרשים לעצמנו להמשיך ולהיות אחוזים בדברים של העולם הזה, ואנחנו עושים ככה בהתמדה, המוות יבוא בצורה מאוד מאיימת וקשה, ובזמן שאנחנו הכי פחות מצפים לו. ואם אנחנו עדיין אחוזים כל כך בעולם הזה, כשיבוא המוות נהיה מאוד נסערים ומופתעים ומיואשים, הוא אומר, כי אנחנו נמשיך לחיות מתוך תחושה שאנחנו עוד לא בשביל למות, זה עוד לא הולך לקרות לנו. ואז כשזה יבוא, נזדעק לנו, מה פתאום? ותמיד יהיה עוד משהו שיסיח את דעתנו, כי ככה זה סמסרה. סמסרה מייצרת תמיד עוד משהו שיסיח את דעתנו. ואם אנחנו רוצים להקדיש את עצמנו לדרמה, באיזשהו שלב, חייבים לעצור את זה. מה אנחנו צריכים לעצור? את ההתמסרות למה שבא, את ה... היאחזות במה שבא, את הנהייה אחרי מה שבא, מכיוון שאחרת אנחנו נשקע בתוך מה שבא. ואז הוא אומר, לפתע פתאום יבוא שר המוות ויודיע לך, הנה הגיע זמנך, ואז תרגיש חרפה, הוא אומר. והוא אומר, אתה צריך לנסות להינמה מזה. והוא מתאר מקום שיש אנשים שאומרים, קודם אני אגמור את זה ואז אני אתרגל דרמה. יש להם עניין בדרמה, אבל יש גם איזה עצלות. קוראים לזה בספרות עצלות, הדחיינות הזאת. קודם אני אגמור את זה, ואז אני אעשה דרמה. אז זה מחשוב, שאתה בא כתוצאה מהאי-הבנה של הדחיפות, שאין את המודעות שהמוות יכול לבוא בכל רגע. זה מה שפותר את הבעיה הזאת. והוא אומר, אתה יכול למות תוך כדי שאתה אוכל ושותה, נכון? מעט מעט אנשים יודעים מתי המוות יבוא אליהם. לרוב האנשים המוות בא במפתיע והכל נשאר לא גמור. יש תחושה של עוד רגע, עוד רגע, אז סיימתי, אני צריך עוד רגע. רוב האנשים אין להם מושג, עד לרגע האחרון. אבא שלי, שנפטר, בשמונה בערב אחותי הייתה אצלו בבית חולים, והוא אמר לה, דבורה תבוא בשבע בבוקר ותוציא אותי מכאן. בשתיים בלילה הוא מת. לא היה לו מושג בשמונה בערב שהוא הולך למות בשתיים בלילה. והוא מתאר בתמונות מאוד גרפיות, איך אתה שוכב לך על המזרון שלך, והוא אומר, יהיה פעם אחרונה שתשכב על המזרון הזה, תצנח עליו כמו איזה גזע עץ שנפל ולא מסוגל יותר אפילו להסתובב מצד לצד או להתלבש או לגעת בידידים שלך שמסביר. והוא אומר, אתה חייב כרגע להגות ולדמיין את המצב ההיפותטי ההוא שבו יבוא חורבנך, ואתה צריך, הוא אומר, לדמיין שזה קורה עכשיו. וכשאתה מתלבש, הוא אומר, תחשוב, רק היום אני עוד זוכה להתלבש. הוא נותן לנו איך לעשות את המדיטציה של המודעות של המוות. הוא אומר, עכשיו אני מתלבשת, אולי זו פעם אחרונה שאני מתלבשת. כי מי יודע, אולי בערב אני אמות. ואז הוא מתאר איך בזמן המוות הגוף מתקשה, כמו אבן, הוא אומר, מאוד נוקשה. וכשהמיינד עוזב בסוף סוף את הגוף, היצור ברדו יכול לראות את הגופה שלו ששם. וכבר לא מחובר אליה. הוא אומר, תנסה לדמיין את הזמן הזה, שאתה מסתכל ורואה את הגוף שלך מוטל שם, ורואה את כל הקרובים והילידים בוכים סביב הגוף שלך. הוא אומר, לפני זה יהיה פעם אחרונה שאתה מדבר. הוא אומר, כל פעם אתה מדבר, אתה חושב, אולי זה פעם אחרונה שאני מדבר. והסיכוי, הוא אומר, שהמילים האחרונות שתגיד לא יהיו שמחות, שזה יהיה מילים של חרטה או של כאב. ויבוא הרגע שבאמת תגיד את המילים האחרונות, ויהיה לך עוד משהו להגיד, אבל הלשון לא תציית לך, ולא תוכל יותר להגיד. וסיפרתי לכם שכשהאלמנט של המים נמוג, יש יובש והלשון מתנפחת, ואתה לא יכול לדבר. ואתה רוצה להעביר להם משהו, לאלה שסביבך, ואתה לא מסוגל, אתה עוד חי, אבל אתה לא יכול לדבר יותר. והוא מתאר מה שעושים אצל הטיבטים, הטיבטים כשאדם גוסס, יש להם כדורי ברכה כאלה, כדורים שמכילים חומרים שהלמות ברחו, זה נקרא דוציפיל, רילבו בטיבטית, זה כאלה כדורים קטנים, שפעמים משתמשים בהם בטקסים, והם שמים אחד כזה בפה של האדם הגוסס, אבל הוא כבר לא יכול לאכול את זה או ללעוס את זה. וכל הילידים והמשפחה מקיפים את האדם הגוסס, והוא אומר, בשביל רוב האנשים המוות הוא מאוד קשה, והם אוהבים אותך, וכואב להם, והם בוכים, וזה משהו שלא צריך לעשות דרך אגב, סביב מיטת הנפטר. לא צריך לבכות סביב מיטת הנפטר, ולא להתרגש שם עליך. צריך להיות שלווים ורגועים, ולא להפריע להם בתהליך שהם עוברים. ואומר, אז מגיע הרגע של הפרידה הסופית, שמלווה בהזיות מאוד מפחידות. יש הזיה של כמו גלים ש... סוחפים אתכם, מולכים אתכם אל החוף, גלי ענק שזורקים אותנו אל החוף, שחותכים את החיות שלנו, וזה הכאב של המוות, קוראים לזה נצ'ו, נצ'ו, והוא מוסיף דרקפו. אמרו, נצ'ו, דרקפו. נצ'ו, כאן זה במובן של נקודה קריטית, אנחנו משתמשים בזה גם ביוגה, בנקודות קריטיות, עושים תרגילים שמכוונים לנקודות קריטיות בגוף, והם כמו במרשל ארץ, ג'ודו, שאתה לומד ללחוץ על נקודה קריטית, להכניע את הנקודות עיקריות, חיוניות. אז פה זה הנה, והצ'ר זה לחתוך. אז פה זה כאילו לגדוע את החיוניות. אז הנצ'ו ביחד זה מילה לכאב של המוות, ודרק פה זה מאוד חזק, בעוצמה גדולה. וזה כאב, הוא אומר בטיבטית, סרקה, תגידו סרקה. וסרקה זה מאוד קשה לסתו, הוא היום ונורא. ואין שום דבר שאתה יכול לעשות במצב הזה. אי אפשר לעזור לך, אין רופא שיכול לעזור לך במצב הזה, אין תרופה שאפשר לתת לך במצב הזה. אתה רק צריך לעבור דרך הכאב הזה. וזה קורה אחרי שאין כבר שום סימני חיים. אנשים סביבך לא יודעים מה עובר עליך, כי הגופה דוממת. אז הוא אומר, עכשיו, כשאתה עוד חי, כשאתה עוד בריא, עכשיו הוא אומר, תדמיין לך את הנסיבות של מותך כשזה יקרה, כאמצעי למנוע את המצב הבלתי רצו. הוא אומר, בשעה שאתה גוסס, מגיע זמן שהמשימה נהיית מחרחרת ובסוף פוסקת, ועדיין התודעה מתפקדת, היא עדיין בגוף. וזה הזמן שכל היסודות הפנימיים מתמוססים בזה אחר זה. בזמן הזה מאוד חשוב לפתח מחשבה של חסד, שרוצה לעזור לזולת, מחשבה של חמלה. אותו אדם שמתחיל לחוות את הכאב הזה, בשביל אחרים הוא כבר נראה מת, אבל עדיין התודעה בגוף, הוא עדיין יכול לחשוב, אבל כבר בהזיה. הוא שומע, אבל הוא לא יכול לעשות עם זה הרבה, כי המים כבר בהזיות. הוא כבר לא שפוי. הוא שומע ואפשר לעזור לו. אם זה אדם שהיה מתרגל, למשל, אז אפשר להזכיר לו את התרגול שלו. וזה טוב. אבל זאת הצעה עכשיו לנו, כשתגיע שעתנו, לחשוב על הלמה, זה נפלא. לחשוב על המסירות ללמה, מה שקוראים גורו יוגה. יש תרגול שנקרא גורו יוגה, עולם אנלג'ו בטיבטית, שזה תרגול של התמסרות ללמה. או את התפילה של המקלט, כמו שאנחנו אומרים, את בואי הרתי עשים מפתחי, ואם אמרתם אותה כל יום שלוש שעות בבוקר, שלוש שעות בערב, אז אתם זוכרים אותה. ואז היא כבר מתנגלת לבד. ואני שם את הראש על הפרית, אז המילים עוברות בעצמן, כי אני כבר כל כך מורגלת, להגיד אותה. וזה מאוד חשוב לעשות את זה ברגע האחרון, לפני שהכל מחשיך, כי יגיע רגע שהכל יחשיך וכבר לא תוכלו לחשוב בכלל. אז המחשבה האחרונה תהיה מחשבת חסד, או מחשבה של תום בלן. והידידים סביבך, ואולי הלמה על ידך, ולהם יש המון חמלה כלפיך. אבל אומר לנו פבונקה רינפוצ'ה, ורוב האנשים לא עשו את המדיטציה למוות, ומגיעים לרגע הזה עם הרבה ייאוש בלב, ועם הרבה פחד בלב, ופאניקה בלב, ואז לא משנה כמה הם ינסו לעזור לך, לא משנה, הם מנסים ללחוש לך באוזן דברים, רוב הסיכויים שזה לא יעזור באותו זמן, כי אתה לא מסוגל להשתמש בזה באותו רגע. מה צריכים לעשות האחרים, אומר פבונקה, שמקיפים את המת בזמן שהוא מת, בזמן הכסיסה, החברים והידידים וכך הלאה. הוא אומר, יש ביניהם כאלה שירגישו סלידה מן הגופה, מן הריח, מן הריקבון וכך הלאה. הוא אומר, זה מדיטציה טובה לאלה שאתה סביב המת, לראות עד כמה אנחנו אחוזים בגוף הזה. גוף שהוא הולך לרכב ולהפוך לכלום, אוכל לתולעים. לראות כמה אנחנו חוזים במשהו שהאם הוא ראוי לאחיזה כזאת. ויש שם תיאורים כאלה, איך אנחנו בחיים האלה מנסים להשיג מזרון רך ומשובח, ושיהיה לנו נוח ונעים. ואת הגופה איפה זורקים? על איזה משטח קשה, זה ממעלה, לומקת ברזל, נכון? אתם לא מקבלים מזרון רך ונעים וכתיפתי, בכל מקרה. אז הוא פשוט משווה לנו. אנחנו כל כך מפנקים את הגוף הזה, אבל יבוא יום והגוף הזה יקבל טיפול של עמוקת מתכת. אנחנו לא יכולים לשאת אפילו את הדקירה של קוץ קטן, אבל אתם יודעים אצל הטיבטים מה הם עושים עם הגופות. אחרי שהמיינד עזב זה סתם חתיכת בשר. הם לא עושים קבורות, הם או ששורפים את הלמות או את המכובדים, כי זה עולה כסף לארגן שריפה. או שמבטרים את הגופה. וזורקים אותה לעמק, לעית ולאופי שיכולו אותה, לפחות מישהו ייהנה ממנו. כן. אז הוא אומר, אנחנו פה מתקירה קטנה של קוץ, אנחנו נזקים, ואת הגופה יוותרו, הוא אומר. ואותו גוף שלא יכול לסבול שום חרק ושום מקיצת יתוש, אותו גוף הערופות ינקרו, הוא אומר. והוא אומר, אנשים, כשאדם נפטר, מנסים להתנהג בצורה שמכבדת, אז לכבד את הגופה, עוטפים אותה בתחריכים. אז הם סביב הגופה מתייחסים כאילו בכבוד. עטפו, 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 עכשיו מה הם יעשו? עם הגוף שלך הם ישרפו אותו. עם התחריכים. או שיפטרו מהגופה, הוא אומר. אז כל העניין הזה של האחיזה והכבוד שאנחנו מחכים, וכל זה הוא פשוט מראה לנו את זה בראי אחר. עוד דוגמה הוא נותן, הגוף שלנו שלא אוהב בגד שעשוי ליבד וחוספס, יקברו אותו במקרה שקוברים, אומר, באיזה חור צר באדמה. והצליל הנעים של השם שלך, צוחק על האחיזה שלנו בשם שלנו, כל אחד מאיתנו אחוז בשם, אומר, השם הנפלא שלך שאתה כל כך אחוז בו, עכשיו יגידו דבור הזל, יגידו מילים שקשורות במתים סביב השם הזה. מה יקרה עם החפצים שלך? חישקל, בין רגע, בני המשפחה יחלקו אותם ביניהם, לא ישר שום דבר. גשם מייקל מתאר את אמא שלו, בעמל רב הרבה שנים, פרוטה לפרוטה, שילמה משכנתה שיהיה לבנים של הבית שיתנו. היו לה ארבעה בנים כשהיא מתה, הם חילקו את זה, אומרת, את כל הכסף שהיא בעמל רב במשך עשרות שנים, פרוטה לפרוטה, שילמה את הבית הזה, תוך חודשיים לא היה זכר לכסף הזה. הם פרו את זה ביניהם ובזבזו את הכל. אתה הולך לבד, בלי הידידים, בלי הגוף, בלי השם, בלי הנכסים, אתה נכנס דרך מעבר צר אל הברדו. כשאתה שמה, כשאתה בברדו, שם אתה מאוד עצוב. הרבה פעמים אתה עדיין מתגעגע לגוף הזה, אתה רואה אותו ואתה מאוד כועס על איך שמתייחסים לגוף שלך, זורקים אותו, מבטרים אותו, כי אתה עוד קשור אליו. אתה חסר אונים שמה. מעולם לא רצית לבוא לברדו, זה לא הייתה בחירה שלך, פרמה זרקה אותך לשם. וכשאתה כבר בברדו, זאת חוויה מאוד עזה של חיפוש אחרי המקום הבא, זה מקום מאוד קשה הברדו. ולפני שאתה עובר לשם, כאמור, כשהאלמנטים מתפרקים בגוף, הם מייצרים את ההזיות הקשות האלה שתיארנו קודם, ואתה נאלץ לחוות את החוויה הזאת של האימה כשהם מתפרקים, ותיארנו את זה כשאלמנט האדמה נמוג, הוא מתאר את זה. כאילו אתה הולך באיזה מקום, נפתחת האדמה תחת רגליך, ואתה כאילו צונח לתוך תהום, זה התחושה. ויש לך הזיות מאוד קשות, סיוטים, ומה יכול לעזור במצב הזה? אין שום דבר שיכול לעזור, אין אף אחד ושום דבר שיכול לעזור במצב הזה. כשאלמנט המים נמס, הוא אומר, אתה מרגיש שאתה בתוך מערבולת איומה ונוראה שסוחפת אותך לתוך איזה אוקיינוס ענק, סוחפת אותך עמוק פנימה ללא גבול, ואתה נסחף על ידי גלי ענק שאתה חסר אונים כנגדם, ואתה מלא אימה. כשאלמנט האש נמס, זה כמו מדורה ענקית, בצפוצים מחרישי אוזניים, וכשאלמנט הרוח נמוג, הוא מתאר את זה כמו הרוח בסיום של קלפה. אתם זוכרים שאמרנו איך נחרב העולם, הוא יכול לחרב על ידי אש או מים או רוח גם. אז הוא אומר, זה כמו הרוח שבסיום של קלפה, שמחריבה את הכל. רוח אדירה שאתה כמו עלה נידף ברוח הזו. וזה הקרמה, זה הרוחות של הקרמה. זה הקרמה שלך. והיא זורקת אותך לתוך הברדו. אותו זר הקרמי שיש בנו, שהוא ישופעל ויזרוק אותנו לקיום הבא שלנו. אם יש לנו קרמה, נמשיך להיות בן אדם, אז הזרע הזה יופעל, ואז נושלח לקיום אנושי, אבל לפני זה לברדו שקודם לזה, שמתאים לקיום אנושי. עכשיו, יש לנו מיליוני קרמות. יש לנו ביליוני קרמות עצורות שמה. איזה מהם תשופעל? אז הוא מספר לנו איך קורה התהליך. זה די רולטה רוסית. קודם כל, יש יותר סיכוי שתופעל קרמה שהיא יותר אינסטינקטיבית. משהו יותר אינסטינקטיבי, מוטבע בנו יותר עמוק, הוא יותר דומיננטי אצלנו, מאשר מחשבה שחשבנו פעם או פעמיים. לכן, למשל, אם אנחנו רוצים ללידה טובה, חשוב נורא ללמוד לעשות את הטנגלן היטב. זה הדבר הכי נפלא שאנחנו יכולים לעשות, חוץ מטנטרה. טנטרה זה הכי נפלא, וזה הדבר הבא לפני טנטרה. וזה לתרגל חמלה עד כדי כך שזה הופך לאינסטינקטיבי. לא איזה מחשבה נרכשת מאוחרת, כי אז אין לקוח. מה שאינסטינקטיבי זה מה שיופעל. עכשיו, יש לנו הרבה אינסטינקטים. יש לנו אינסטינקט להתכעס או להתקנר, או להיות אנוכי, או להיות אחוז. יש לנו המון כאלה. זה הרבה יותר אינסטינקטיבי אצלנו מאשר מחשבות של חמלה. כל היום. את הולכת ברחוב, את רואה ילד בוכה, את עושה טונגלן על הילד הבוכה. מי שאת רואה שאת סובלת, את עושה על הטונגלן. כל הזמן. לקחת ממנו את הזה ולשלוח שיהיה לו טוב, כל מה שטוב, כן, עם הנשימה. המחשבה האחרונה שיש לגוסס בזמן המוות יכולה להשפיע על ההגרלה הזאת. בין האינסטינקטיביים גם יש לנו ביליונים. אז אם אנחנו מתאמנים למחשבות של חמלה, זה מגדיל מאוד את הסיכוי שאנחנו נזרק לעולם טוב. שהקרמה המשיכה תהיה טובה. ואנשים שסביב המת יכולים לעזור לו על ידי שמזכירים לו את זה. אבל כאמור, פבוגה רפוצ'ה אומר שלזה יש מעט סיכוי, כי הוא כבר לא קולט. ואומר שמאוד מזיק בזמן המוות, אם יש לאדם שגוסס איזה מגה רוחני באותו זמן, אם יש לו חשבון לא גמור ועכשיו מופיע קרוב הזה שהוא מתחשבן איתו, והוא זוכר את החשבון כזרות זורק אותו לקיום נורא. לכן שירות נורא טוב לאנשים האלה זה לגמור את החשבונות הרבה קודם, לתת להם להתוודות, לסלוח להם, ובזמן שכבר מתקרב המוות, רק להזכיר להם מה שהיה אצלם טוב, מה הם עשו נפלא, שהם ילכו עם המחשבה הזאת, עם הקרמה הזאת הלאה. זה לא הזמן להתחשבן איתם. אף פעם זה לא זמן להתחשבן, אבל בטח לא אז. או אם יש להם איזו השתוקקות שלי, זה גם זורק אותם לקיום סובב. חשוב לפתח מיינד של חסד באותו זמן, ולא יהיה סיכוי בתוך ההזיות הנוראות האלה, בתוך האימה של המוות, שתבוא מחשבת חסד, אלא אם כן תרגלנו הרבה הרבה לפני זה. וזה מוטבע בנו חזק. אחרת זה לא יקרה. כי אחרת פשוט תבוא אימה. עכשיו הוא מספר לנו שהצורה שלנו בברדו היא דומה לגוף העתידי שאנחנו מקבלים דרך הקרמה. ככל שהלידה הבאה טובה יותר, הגוף בהיר יותר. וככל שהיא אומללה יותר, הגוף כהה יותר. אלה שנזרקים לגיהנום, אז בברדו יש להם צבע מפוחם כזה. וגם פה בציור אתם רואים אותם על הרקע השחור בטבעת שמקיפה את העיגול הפנימי. אז יש קטע שחור ושם זה קטע בהיר. אז זה אלה שנגררים לגיהנום והם עם הראש כלפי מטה. ואלה שעולים למעלה הולכים זקוף. יש להם גוף שהוא מאוד מעודן, הוא יכול לעבור דרך הרים וקירות וכך הלאה, אבל הם עדיין בעלי גוף. מי שנועדו להיות אנשים, יש להם גוף כמו קרובים זהובים, כמו שהם ציירים את הקרובים שם בוותיקה. מאוד לא נוח, מאוד לא נעים ליצור הברדו, שהקרמה זורקת אותו, שהוא לגמרי נסחף על ידי הכוחות הקרמים. הם מאוד חזקים. הכוחות הקרמים מטילים אותו בעוצמה אדירה, מה שהם לא יכולים לעשות לנו כרגע. זה כמו איזה אימפולס שדוחף אותם כל הזמן. הם חושבים, או, פה יש לי הורים, אז הם הולכים לפלנטה הזאת, לא מתממש, בום, הולכים לפלנטה אחרת, כמו זזית כזאת כל הזמן. והם מוקפים בחשיכה בברדו, הם בתוך חשיכה. פה יש לו תיאור מאוד מעניין, יש לו שמאוד מזכיר את התיאורים ביהדות. הוא אומר, באים השליחים של ימה, ימה זה שר המוות, ימה זה מוות. הוא אומר, באים השליחים של ימה, הם קושרים אותך ומביאים אותך לעמוד מפני ימה, כאילו בית המשפט. והקרמה שלך נשקלת, ככה זה מתואר פה. אתה עומד מול ימה והוא שקל לך את הקרמה. מה תעשה אז? הוא אומר, מה תעשה אז? ואז הוא מתאר את כל העוזרים של ימה, יש לו שרים ועוזרים וכך הלאה, ואלה מין שדים בצורות מפחידות עם ראשים של חיות או של עקבים, ככה הם מתוארים, והם נותנים לך את הטיפול שלהם. הם לא קיימים מצד עצמם, הקרמה של הנפטר משליחה אותה. כן, יושב שם השד. כן, כן, פה הוא יושב על כס השופטים, ופה על ידו, אם תבואו אחר כך תסתכלו, יש כל מיני יצורים עם ראשים של בעלי חיים. זה התיאור הזה. כן. והם מטפלים בך, ואומר, מה תעשה אז? והוא אומר, ימה רדזה. ורדזה זה מלך. זה רדזה. אבל הטיבטים הם אומרים רדזה. בסנסקריט העתיקה אמרו רדזה. אז ימה רדזה יבוא, והוא ישקול את הקרמה שלך. והוא אומר, מאוד מעניין, אומר פבונקה רנפוצ'ה, פחיים עכשיו אנחנו לומדים לפתח התנהגות שיש בה איזשהו זיוף. אנחנו לומדים להיות נחמדים לאחרים, להראות להם את הפרצוף הנחמד שלנו, ולהסתיר מהם את הנגעים שלנו, את המחשבות השליליות שלנו. אנחנו מנסים להסתיר את מה שאנחנו לא רוצים שהם ידעו. יש לנו כל מיני מחשבות ביקורות, אבל אנחנו מורחים את החיוך על הפנים. הוא אומר, אנחנו עושים את זה כל חיינו, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסתיר מאחרים את מה שאנחנו באמת חושבים. ואנחנו חיים, הוא אומר, באופן שהוא מאוד צבוע. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו רוצים משהו מאחרים. ואנחנו פחדים שאם נראה להם את פרצופנו האמיתי, לא נקבל מה שאנחנו רוצים מהם. הוא אומר, אבל כשאתה אומר שם לפני ים, הכל זה נחשף. אתה לא יכול יותר להסתיר. כי הוא רואה הכל. הוא רואה את כל השנאה שהסתרנו, ואת כל ההשתקקות שהסתרנו, את כל ההונאה שהוננו, את כל הזיוף. את כל זה הוא רואה, את מה שהיה לנו כל חיינו. למה? כי קרמה נצברת לא רק במעשים ובדיבורים, אלא גם במחשבות. הכל רשום שם ביומן הקרמי שלנו. והוא נרשם 64 פעמים בשנייה. וימה מסתכל ורואה הכל. וזה בעיה, כי כשאנחנו עושים את ההצגה הזאת לזולתנו, אנחנו גם קונים אותה. אנחנו גם עובדים על עצמנו. אנחנו לא מתבוננים מה עובר לנו במיינד. אנחנו לא באמת נותנים דין וחשבון לעצמנו איך המיינד שלנו עובד ומה הנגעים שיש לנו במיינד. שזה צריך את היומן, לעקוב ולטהר את המיינד שלנו. כי אם לא נעשה את זה, ימה יעשה את זה בשבילנו, וזה לא נעים. ואז מה הוא אומר? מה קורה כשימה מעמיד אותנו מול ההומה? זה הפנקס שלך. מה יש לך להגיד להגנתך? אין לך מה לעשות. אז אתה מוכרח להתעמת עם התוצאות של זה. אז הקרמה שולחת אותך למקום הבא שלך, הוא אומר. זה המילים שלו. בבית המשפט של ימה, ההפשלה של המעשים השליליים שלנו תיקפה עלינו. ואז הוא אומר, אם היה לנו כאלה מחשבות הרבה, כשאתה עומד בבית המשפט של ימה, הוא גוזר את פסק הדין. הקרמה הזאת תשליך אותך, והוא אומר, ואם תיפול לאש הגיהנום, איפה שהקרקע היא פלדה מלוהטת, ואיפה שהגוף שלך מונח שלושה מערום, מה תעשה אז? הוא אומר, מה תעשה אז? והוא מתאר את ינקסה, זה הגיהנום החם העליון ביותר, שאומרים כולם לקום, כולם לקום. אתה מגיע לשם וגשם של כלי נשק נופל עליך. אתה מומטר בכל מיני כלי משחית שחותכים אותך ומרצשים אותך, אבל אתה לא יכול למות. בחוויה שלך אתה נאלץ לסבול אותם. והוא אומר, במדורים אחרים של הגיהנום החם, אתה טובל בתוך ברזל מותח. הבשר והעצמות מתפרקים על ידי האש, ועדיין אתה לא יכול למות. זה הכללה של הגיהנום. הוא מדבר על אביצ'י. אביצ'י זה הגיהנום ללא הפסק, זה ללא הרף, איפה שהגוף והאש הם אחד. ועדיין אתה לא מת. אתה האש עצמה שם, ועדיין אתה לא מת. והוא מזכיר את המדורים הקרים של הגיהנום, איפה שהמקום כפור, ונפערים דקים בגוף, ובסוף הגוף מתפרק למאות חתיכות, ומעדיין אתה לא יכול למות. עכשיו את מקבלת כזה מין גוף שכל מה שהוא יודע לעשות זה לסבוע. אפילו שמפרקים אותו למאות חתיכות, הוא עדיין סבל. עכשיו הוא מדבר על הפרטות. במשפט אחד, מקום רע מאוד. הוא אומר, מרגישים שם כמו למות מרעב, כמו לגבוע ברעב, אבל מרגישים ככה מאות שנים. הוא מזכיר את עולם בעלי החיים. מה שמייחד אותם זה אימה ופחד נוראים, פן יאכלו על ידי אחרים, וגם טמטום ובלבול. הפרה משמשת כסמל לבלבול הרבה פעמים. הם לא יכולים ללמוד דרמה, נכון? הם לא מבינים מה קורה איתם. הם לא יכולים להפיק משמעות מהחיים שלהם. הם לא יכולים לדבר. יש להם איזו שפה מוגבלת, אבל אין להם את היכולת שלנו לתקשר. קיום מאוד מקולל. כל היקומים האלה שהוא מזכיר אותם כאן במאמר הזה שלו, כל אלה מאוד מייסרים, מלאי יגון, קשה לשאת את הקיום הזה. ואז הוא אומר, נו, ואם זה יקרה לך, מה אתה עושה? אז כל פעם חוזר אליך. תמחיש לעצמך, זה יכול לקרות לך הדברים האלה. תמחיש את זה לעצמך עכשיו, כל עוד יש זמן. והוא אומר, את חשוב שתחשבו ככה עכשיו, שהסיכוי שזה יקרה לכם יטריד אתכם. חשוב שתהיו כרגע מוטרדים מהסיכוי שזה יקרה לכם, מכיוון שזה יכול להניע אתכם לפעולה עכשיו, כדי שזה לא יקרה לכם. והוא מתחנן בפנינו, אל תתנו לדעתכם להיות נוסחת על ידי פעילות חסרת משמעות, פעולות שהן חסרות משמעות של העולם הזה. ויש ביטוי יפה בטיבטית שהוא משתמש בו כאן, הוא אומר, שים עצם בלבך, הם אומרים, לבוא אל התרגול עם נחישות, כאילו להקשות את הלב, כאילו שיש עצם בלב, שים עצם בלב. זה ביטוי בטיבטית שפירושו החלטה נחושה, לבוא עם נחישות החלטה אל התרגול. והוא אומר, זה לא מוקדם מדי לעשות את זה עכשיו. הוא אומר, זה הזמן לעשות את זה עכשיו, זה כמעט מאוחר מדי, כי אנחנו לא יודעים מתי יבוא המוות. כן. זה קרמה. אין כוח עליון מחוץ לך שעושה בשבילך את הדברים. את יכולה לשאול אחרת, למה זה שעכשיו את פוגשת טיצ'ינג שעוזר לך להסיר את המסווה? גם זאת קרמה שלך, בזכות החסדים שעשית, ורק בזכותם. אין דרך אחרת שאת יכולה להשליך כזה דבר. תקדישי כל רגע פנוי שלך ליצור סיבות, לצאת מסבל ולייצר אושר. ואין מספיק רגעים. יש כל כך הרבה עבודה. העניין הוא שכל כך קשה לצבור חסד. פה ושם היה לנו קיום אנושי שבו עשינו קצת חסד. והחסד שכל כך קשה ונדיר לצבור אותו, הנה, עכשיו הפשיל לנו בצורת הקיום הנוכחית. צורת הקיום הזאת, שיש לנו כבני אדם, שלא מיוסרים, ויש להם פנאי, ויש להם מורים, היא מדהימה בנדירותה. עכשיו מה נעשה עם זה? נלך לבזבז את זה על דברים סמסרים וזהו? או שנשתמש בזה לצאת? כי זה כל כך, כל כך נדיר. בעצה שהוא נותן לנו זה, אל תתנו לדעתכם להיות מוסחת על ידי פעילות חסרת טעם. זה הדקה ה-90, הוא אומר לנו. הוא אומר, בא למה ונותן לכם טיצ'ינג, נותן הנחיה איך לפעול, זה קדוש. אל תיתן לזה להיות רק סיפור. שמעת סיפור ואתה הולך הביתה. אתה מקבל הנחיה, זה בא מהבודה. הוא אומר, תפעל על פי הנחיה של הלמה. זה איך שהבודה בא אליך. ופה הוא עובר לדבר, וזה הסיכום כבר, על ג'יצון קאפה, והוא חסיד גדול גדול של ג'יצון קאפה. שג'יצון קאפה בא ללמד לטיבט, הוא ייחד את כל הקטעים של הבודיזם שהיו מפוזרים ונראו כאילו סותרים. הוא הרג אותם למסכת אחת שלמה, לדרך להערה, לכל השלבים להערה, סוטרה וטנטרה, הכל מסודר, כל אבני הבניין שם, בצורה גאונית לגמרי, בצורה מדהימה. אנשים קודם לא ידעו להסתדר עם הטיצ'ינג השונים, והוא הרג אותם למסכת אחת שאין בת שום דבר מיותר, כל דבר זה קטע בתוך הפאזל הזה של איך מגיעים להערה. והוא אומר, לך תיישם את זה בתרגול שלך. אתה מקבל את הטיצ'ינג ואתם מקבלים את הטיצ'ינג של ג'יסון קאפה, דרך השושלת הזו. הוא אומר, לך תיישם את זה ותפתח תובנות ותצא מכאן. תביא את זה אל תוך התודעה שלך. וההנחיה הזאת שהלמה נותן, או נותנת, המהות של זה, זה להביא אליך את מה שמביא לך ברכה ומביא ברכה לאחרים. אז הוא פה מפציר בנו ליישם את ההנחיות של הלמה. ופה הוא נכנס, וזה הנושא האחרון, לזה שזה יקשים את השאיפות שלנו לעצמנו ועבור זולתנו. זה טיצ'ינג ידוע ומפורסם שנתנו אותו גם בעבר. דיברנו על זה קצת בקורס 2. אז אמרו, רנגדון? שנדון. רנגדון? שנדון. רנג זה אני, עצמי. רנגדון, המטרות שלי. שנדון, מטרות של אחרים. אדם שמגיע להערה, הבודה, הקשים במלואן את המטרות שלו עצמו ואת המטרות של אחרים. הוא עושה את זה בו בזמן, למען עצמו ולמען הזולת, באופן מלא לגמרי. כל התקוות שתולים בו אחרים, להושיע אותם, הוא הקשים. כל מה שהוא היה צריך להשיג כדי להגיע להארה, הוא הקשים. אין שום סתירה ביניהם. אתם זוכרים את הגופים של הבודה? הגוף הדרמי שהבודה משיג, החוכמה האינסופית שלו, זה להגשמת מטרותיו הוא, והגוף הפיזי שיש לבודה זה כדי שהוא יוכל לעזור לברואים. כשאדם מגיע להארה, או ישות מגיעה להארה, הקשימה בו זמנית את המטרות שלה ושל הזולה. והוא אומר, ג'טסון קאפה מלמד אותנו דרך שלמה להגשים את שתי המטרות האלה. לגמרי. ושום נדבך לא חסר. הכל ערוב בתוך הפאזל הזה. זה המהות של המטרה האולטימטיבית שלנו. המטרה האולטימטיבית שלנו זה להשיג את שני הגופים האלה של הבודה. את המיין של הבודה ואת הגוף של הבודה. והוא אומר, כל יום, ככל יכולתך, נסה לזרוע את הסיבות שיביאו לך את התוצאות האלה. ואז בסוף הוא אומר, כמה דחיפות אתה צריך להרגיש? אם אתם שואלים אותי, אז אני אשאל אתכם, מי יותר זריז, אתם או ימה? טוב, זו התשובה. ככה, אנחנו במרוץ נגד ימה, והוא יותר זריז. כן. ככה לתרגל, ולתרגל בכל מה שיש לכם, מה זה אומר? בגוף, בדיבור, ובמחשבה. גוף זה התנהגות, בדיבור שלנו, איך אנחנו מדברים, ובמחשבה. עשרת כללי החופש מסודרים לפי זה. אנחנו רוצים לגייס הכל מה שיש בנו להגיע למטרות האלה. שום דבר אנחנו לא חוסכים, שום דבר אנחנו לא שומרים, כי למה נשמור? למה נשמור את הגוף? מה יהיה עם הגוף? הוא תיאר לנו בצבעים מאוד חזקים, מה יקרה עם הגוף? למה נשמור אותו? תשתמשו בגוף הזה. אל הקודש, אל הקודש. לשרת אחרים, לתת מנחה לבודות, לתת כבוד לחוכמה, עם הגוף, עם הדיבור, עם המחשבות, עם כל מה שיש בנו. כל האנרגיה צריכה להיות מגויסת לשם. זהו, עד כאן השיעור של קולון קרים. אז תודה לכם שבאתם מוקדם לשמוע את השיעור הזה. צומת בפרחים אדויה אל הר הצילי יבשות לארבע ובחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ודעתה בליבי ארחנה כולך אגישנה כגן של עדנת הערה בלבי ירחנה הולך אגישנה כגן של עדנת הערה ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידם כבר לתנן בזכות עשייתי זו הברוכה ישירונה כל חי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים בצדבים אשר משני אלו וכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר משנה אלו הם נורא